אנחנו, ברוך השם, פרשת צו, והנושא שנדבר עליו היום,
צו שמונה.
היה פעם את רבי אלימלך מליז'נסק, היה צדיק גדול מאוד, אחד הצדיקים הגדולים שהיו לעם ישראל, רבי אלימלך, נועם אלימלך מליז'נסק. אח שלו גם היה מפורסם מאוד, קראו לו רב זושה, והוא פעם אחת אמר, אתם יודעים למה כולם באים אליי לבקש עצות? הוא אמר, אמרו לו למה? הוא אמר, כתוב מסכת קידושין, וכך גם אומר הרמב״ם, וזה דבר מאוד יפה. הוא אומר, אדם צריך לראות את עצמו כל הזמן, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. זכה, הרים את כל העולם לגאולה אמיתית ושלמה. מעשה אחד שיעשה, הכריע את כף המאזניים לגאולה. מעשה אחד לא טוב שיעשה, הכריע את כל העולם לחובה. כלומר, ואני עשיתי מעשה, קרה לי שעשיתי מעשים לא טובים. הכרעתי את כל העולם לכף חובה. עכשיו כולם באים לבקש ממני, ברוך תהיה. עכשיו כולם באים לבקש ממני, מה עם הפרנסה שהרסת לי? מה עם הילדים שאיבדת לי? מה עם הזה? הוא אומר, ולכן אני חייב לתת לכולם את מה שהם מבקשים. אז מזה שהוא ראה את עצמו אחראי, מזה שהוא ראה את עצמו חייב, אז הוא הרגיש שכל העולם מוטל לו לכתפיים, והיה לו כוח לקחת כזאת אחריות, ככה הוא אומר. אבל מצד שני, זה יש חינוך היום כזה, חינוך שבאים ואומרים לבן אדם, קח אחריות, קבל את האשמה, היום יש הרבה, מי השם, מי לוקח אחריות, היום אני שומע, קחו אחריות, כל הזמן פונים לכל מיני ממשל, עניינים, קחו אחריות, קחו אחריות, קחו אחריות, קחו אחריות, מי יישאר בסוף, אני שואל את עצמי. זה כן. מצד שני, איזה אחד נכנס לבר, והוא נכנס לבר, שביקש וודקה, כזאת כמות גדולה של וודקה, כמו שצריך, ככה, כמובדה, נתנו לו לשתות, ככה, בקוס של בירה, עוד אחד ועוד אחד. אחרי זה לקח את הקוס הזאת הגדולה של הבירה, תפס אותה, זרק אותה לאחד החלונות הגדולים שם, פאק, הכל התנפץ. הכל נשבר לרסיסים, כולם היו באלם. היו כמה אנשים שפעו להם רסיסים על הידיים, על הרגליים, אנשים נפצעו. ועד הגיע בעל הבית, אמר לו, אתה השתגעת? מה אתה עושה? תקשר למשטרה, הוא צריך לאחד עבדות שלו, הוא מגיע אליו, אמר לו, תקשיב, אדוני, אני מבקש סליחה ומחילה, אתה יודע איזה ילדות אני עברתי? אני עברתי ילדות קשה. לא היה קל לי בחיים, תרחם קצת על ילד שגדל עם אבא שיקור, ואמא שתמיד כעסה עליו, עכשיו שאני שותה לחיים, הכל התפרץ אצלי. אתה יודע מה אני עברתי? הבן אדם ריחם עליו, אמר לו, אתה יודע מה אני מרחם עליך? תלך מפה, תטפל בעצמך, מה אתה מתנהג ככה? טוב, עבר חודש, הבן אדם הגיע עוד פעם. טוב, שלום, סליחה על מה שהיה, וזה הרים קצת לחיים, ועוד פעם לחיים, ועוד פעם לחיים. אחרי זה לקח שתי כוסות, וזרק אותו לשתי הכיוונים, ושברו שתי חלונות. ובכלל יותר פצועים, וזה... אמר לו, אתה השתגעת, עכשיו אני מזמין לך משטרה מיד. אמר לו, תעשה לי טובה, אני סיפרתי לך מה עברתי, אתה יודע איזה מסכן אני, וכמה אני עברתי, ומה היה לי בחיים. אמר לו, תשמע, אני כן ארחם אליך הפעם, אבל שנה אתה לא מתקרב לפה, ואתה חוזר רק אחרי שאתה עברת איזה טיפול. אתה מטפל בעצמך, אתה חוזר לפה אחרת. באמת, אבל אדם שנה לא היה. שנה הוא נעלם מהשטח. לא היה, לא התקרב, אחרי שנה הוא חזר. או, יופי, הגיע, אף אחד לא שם לב כל כך שהוא נכנס, אבל הרים אותו לחיים, שתה הרבה לחיים, והרבה וודקה, והרבה עניינים וזה. חק, אך לקח את הכוסות עוד פעם, שבר את הכל, הגיע לבעל הבית, אמר לו, עוד פעם הגעת לפה, לא אמרתי לך, תטפל בעצמך. אמרת, תדע לך, אני טיפלתי בעצמי, ולימדו אותי שאני צריך לקבל באהבה את כל מה שעברתי, ועכשיו, אתה זוכר את כל מה שסיפרתי לך שעברתי? הוא אומר, כן, אני עדיין אומר לך מה עברתי, אבל עכשיו אני כבר לא מתבייש בזה. זהו. עכשיו אני עושה את זה בכיף, למה אני מסכן? אז לפעמים, התוצר הזה של כל הפסיכותרפיה וכל הטיפולים הפסיכולוגיים וכל העניינים, שאני לא מזלזל בהם, שלא ישמע כאילו אני מזלזל בהם. אבל אני אומר שלפעמים, אדם מרוב תסבוך על ריפוי, על ריפוי, על תסבוך, על תסבוך, על ריפוי, יכול לצאת משוגע. הבן אדם הזה הוא כבר עכשיו, מרוב כל הטיפולים שהוא עבר, הוא יכול לשבור גם בלי בושה. הוא טיפל בבעיות הבושה שהיו לו. אבל בכל דבר דעת מבין שאת הטיפול האמיתי הוא לא עשה. הבעיה נשארה. ולכן, אנחנו נדבר היום קצת על העניין הזה של האשמה, איפה הגבול שלו, איפה הוא נכון ואיפה הוא לא נכון. כי להיות אשם זה לא דבר בריא. צד שני, לא להיות אשם בכלל, לא לקחת אחריות, זו גם בעיה, אז איפה הגבולות? שאלה קשה וחשובה, אני רוצה שאתם תראו איך התורה מטפלת בדבר הזה, ונוכל לכן לחיות בזה על פי תורה, כמובן עם הרבה אימון אחרי זה. מה שאני מדבר פה, זה איך זה צריך להיות. אני גם משתדל לתת כלים לדבר הזה עד כמה שאפשר, אבל בשביל לעשות את זה בפועל, צריך להתאמן ולהתאמן ולהתאמן. כאשר השכל נכון, אז יש כיוון על מה להתאמן. כשהשכל לא נכון, לא יעזור לך האימון, כי אתה אולי מתאמן במקומות לא נכונים. אם אדם עוד איך להתאמן בלתת אגרופים, נו, לא בטוח שבכיוון הנכון. לא בטוח. צריך לדעת גם על מה להתאמן. אז איך אנחנו נלמד את זה? יש פה לימוד נפלא ביותר, שנמצא אצלנו בפרשה, וכתוב מיד בתחילת הפרשה, שהאדם צריך שיהיה אצלו גדר שנקרא תרומת הדשן. צב את אהרון ובניו לאמור, זאת תורת העולה, יולם הוגדל המזבח כל הלילה לבוקר עד השבוע מזבח תוקד בו, ולבש הכהן מידו וד, ומכנסי וד ילבש של בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה למקום טהור. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. שתי מצוות יש פה. מצווה אחת, לשים את הדשן אצל המזבח. מצווה שנייה, להוציא את הדשן, שהדשן יתמלא יותר מדי, לכלוך יתמלא יותר מדי למזבח, צריך להוציא אותו מחוץ למחנה, ולא סתם מחוץ למחנה, מקום טהור, כי מחוץ למחנה היה בתי קברות, מחוץ לירושלים היה מקומות טמאים, דווקא למקום טהור שהוא מחוץ לירושלים, מחוץ למחנה. זאת אומרת, מצווה אחת לשים את הדשן אצל המזבח, ליד המזבח, הוא היה נבלה שם, וזה היה קורה כל יום, וזאת הייתה העבודה הראשונה שלה במקדש. הפייס הראשון שהיו עושים במקדש, משלמת מסכת יום המכיר אותה, זה היה לעשות את תרומת הדשן. זו התרומה הראשונה שהכהנים היו מפייסים על מי זוכה לעשות תרומת הדשן. המצווה השנייה הייתה להוציא את הדשן מחוץ למחנה, לא כל יום, אלא מתי שזה היה מתמלא. גדולי המפרשים שואלים, אני לא מבינים. אם צריך להוציא את הדשן, למה חלק אתה משאיר, חלק אתה מוציא? ואם אתה אומר שצריך אותו ליד המזבח, וכשזה מתמלא יותר מדי צריך להוציא החוצה, למה לא תעשה את זה כל יום? או אם צריך לעשות את זה פעם בכמה ימים, למה לא תעשה את זה שתיהם פעם בכמה ימים? למה צריך את זה שתי מצוות נפרדות? תשובה לדבר, מביא אדמור הזקן, בספר שנקרא סידור עם דח. יש לנו אותו פה, מסתובב בית הכנסת. הבאתי את הספר הזה. סידור עם דח. דח זה דברי אלוקים חיים. אדמור הזקן היה כותב על הסידור, נגיד על כל עניין בסידור, היה יכול לכתוב על זה כמה דפים של מאמר חסידות. מה זאת אומרת מאמר חסידות? להבין בפנימיות של מה שאתה קורא בסידור שלך, מה הדבר הזה אומר בפנימיותו. למשל, מגן אברהם, מעריך מה זה מגן אברהם בעומק. אז גם על תרומת הדשן יש לו מאמר. מאמר ארוך מאוד, ואנחנו מדברים כרגע על נקודה מסוימת מתוך המאמר הזה. הנקודה שמביא שם האדמור הזה, כן, זה שדשן, הדשן, זה בגימטריה שטן. תראו, הדשן, יש שם את האותיות סמך ונון, והתת, זה מה שמשלים את זה. אז הדשן, אי ודלד, יוצאים ביחד תת. עכשיו, שין ונון יוצא שטן. הדשן מרמז על המקומות הבעייתיים שיש בתוך הבן אדם. המקומות לא בריאים שיש בתוך הבן אדם. המקומות שבהם הבן אדם נכשל. מכירים כזה דבר, כישלון? יש מישהו פה שלא מכיר?
בעיקר.
או, בעיקר. בדיוק כזה השיחה שלנו. תדעו לכם שבתוכנו יש כוח מסוים שנקרא דשן, שהוא מזכיר לבן אדם כל פעם מחדש כמה הוא לא יוצלח. יש בתוכנו שטן מסוים, הדשן זה הכוח הזה, שהוא רוצה להגיד לבן אדם שהוא ילד קטן ולא יוצלח.
זה הכוח שדוחף אותך או להשתפר?
לא, תכף נדבר על הכוח שדוחף אותך להשתפר, ואולי הוא גם חלק מזה כבר נראה. אני לא מדבר עליו, אתה מכוון נכון מאוד, תכף נגיע למה שאתה אומר. אבל כרגע אני עוד לא מדבר עליו, אני מדבר על הדשן. הדשן הוא השטן, שהוא גורם לבן אדם ליפול למטה. הוא רוצה להגיד לבן אדם, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול. יש כוח כזה גם כן. כוח משיכה למטה לקרקע, לבוא ולהגיד לבן אדם אתה, וככל שבן אדם הוא יותר עדין, זה לא עובד לכיוון החיובי. ככל שבן אדם הוא יותר נעלה, וככל שבן אדם הוא יותר עדין, על זה נאמר, שככל שאדם גדול מחברו, כך יצרו גדול ממנו. הוא יודע שיש לו הרבה מה לתקן. שאדם הוא איזה אחד שחושב את עצמו יותר מדי, אז מה אני נעלה מכל רעיון? כל שאר האנשים הם מוזרים, תראה את זה, איך הוא נראה, איזה מוזר, ותראה איך זה נראה, איך מוזר. וככל שאדם יותר גדל, הוא רק מבין שכולנו מוזרים. בין האנשים הגדולים ביותר שראיתי, צריך לקום, אין ספק. בין האנשים ה...
תסגור,
תסגור. בעל התניה. מבין האנשים הגדולים ביותר שראיתי, אני ראיתי, ככל שאדם הוא יותר גדול, הוא פחות מרגיש את עצמו, פחות מרגיש שהוא משהו מיוחד, אז הוא גם מרגיש שבפנים יש לו מה לתקן. הוא לא מרגיש שהוא איזה, האנשים האחרים הם מוזרים, ויוצא דופן, והוא בעצם, הוא והחברה שלו, הם טובים יותר מכולם. הוא מבין שכנראה כולנו יצורים בני אנוש עם חולשות, עם בעיות ועם דברים שצריך להתמודד איתם. אבל השטן הזה, הדשן, מה שנקרא, הדשן בגימת השטן, הוא רוצה לגרום לבן אדם להרגיש שזה ממלא את כל החלל שבו. בעצם הוא לא יכול להתרומם. בעצם גם אם הוא יראה לעולם שהוא משהו, בפנים בפנים הוא מרגיש שהוא לא יוצלח. הוא לא מי יודע כמה. רבי נחמן מדגיש לזה, מקדיש לזה, פרק שלם בליקוטי מוהר"ן, פרק רפ"ב, מאמר שנקרא אזמרה. הוא אומר שבן אדם אמיתי, ככל שיותר אמיתי, אסור לו לוותר לחפש את הנקודות הטובות שבתוכו כעצר. הוא אומר לו, גם הנקודה הזאת שאתה אומר שהיא טובה, בוא נסתכל עליה רגע טוב, היא מלאה בישות. באמת אפשר למוסס אותה, יש לך אינטרס בפנים. ורבי נחמן אומר לו, אם אתה תחפור לעומק, אתה תגלה שיש נקודות חסרות אינטרס. יש נקודות אמת, יש לשם שמיים אמיתי בפנים. וכשאתה תיגע בהם הם יגדלו.
אבל אם תחפור, זה יתלכלך.
לא, אם אתה תחפור...
כאילו, הראש שלך יחשוב שזה מלוכלך.
אם אתה תחפור מספיק עמוק, אתה דווקא תמצא שזה לא מלוכלך.
אוקיי, אבל אין לך את היכולת להגיע לזה.
אפשר, אפשר, אפשר. רבי נחמן אומר, אל תוותר להגיע לשם גם. בוודאי יש נקודות אמיתיות. בוודאי.
אז זה אומר בן מלך שעשו עם אבנים טובות, לא?
נכון. זה לא זה המאמר, אבל זה נכון, זה על דרך זה. ולכן, רבותיי, יש את המקום הזה שנקרא הדשן. ואני רוצה להסביר מה הכוונה בזה. את הדשן הזה צריך להוציא ולהגיד כל יום מחדש, אני זורק אותו ולא נותן לו לתפוס לי את החיים. כי אם הוא תופס לי את החיים, זה לא חיים. אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות רוב ימיו בשמחה. מי שלא יודע למצוא את נקודת השמחה ולהתרומם, מי שלא יודע קצת להתבדח במשך היום, קצת לשמוח, לא קצת, הרבה אפילו. מי שלא יודע לעבוד את רוב היום שלו מתוך הרגשת התעלות, תכף נדבר גם על הכוח המושך שאתה הזכרת. אבל רוב היום גם שום דבר כזה לא צריך להיות. אדם צריך לסלק את כל המונים ומפריעים לו לעבוד את עבודת השם, להתבונן ולראות איך הוא עובד בכל פרט בחיים שלו, בכל דרכיך דאהו. אתה עוסק בעבודה שלך, תעבוד עם השם. בשמחה, עבדו את השם בשמחה. אתה נמצא בתפילה, עבדו את השם בשמחה. תיכנס בתוך תיבות התפילה. אל תיתן לדברים אחרים עכשיו לבלבל אותך. גם בביזנס עצמו, בפרנסה עצמה, כפשוטו. תעבוד בשמחה. אל תיתן לשום דבר להוציא אותך מהשמחה הזאת. אלא אם כן אתה בוחר. כן, מינוס הוא חלק ממה שיש הקדוש ברוך הוא נתן לך. תעבוד איתו גם כן. היה פעם שתי אחים הקדושים, סיפרתי עליו מקודם, רב נועם מלימלך מליז'נסק ורב זושה, שהיה אח שלו, שהיה חסיד גדול מאוד ומפורסם גם כן. רב זושה מהניפולי, הוא היה גדול. פעם אחת שתיהם, הם היו הולכים כל הזמן ומשדלים יהודים לעשות מצוות. איך הם היו עושים את זה? אבל למשל הולכים לאיזה בית מרזח, הרים שם איזה בן אדם שכל כולו בעולם של הוללות למשל, אבא רב נועם אלימלך אומר לאח שלו, איי, 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 איך לא הנחתי תפילין היום. ואח שלו אומר, לא הנחת תפילין, יום, מסכן. והם היו כל כך מרגישים את זה, שבן אדם שליד היה מרגיש, בוא נה, לא הנחתי תפילין. תראה איך הוא לוקח את זה ברצינות, ואני לא הנחתי תפילין. בסוף הם אומרים לו, תגיד, איתך הנחת תפילין היום? הוא אמר, לא, לא, תניחו לי תפילין. הם מניחים לו תפילין. ככה, הם מסתובבים. הם אחד הם הגיעו לאיזה מקום, והעלילו עליהם עם איזושהי עלילה, הייתה שם איזו גניבה, אמרו בטח זה היהודים האלה, תפסו אותם ושמו אותם בבית המאסר, לקח להם יום לצאת משם, יום, יומיים אפילו. אחרת בבוקר שהם שכבו בתא המעצר הזה מלא בגויים שיקורים, ובאמצע היה סיר של צרכים. והם היו בתפילין שלהם, אבל הם לא יכלו להניח אותם, כי אסור להניח תפילין, זה הלכה בשולחן ערוך. שאסור להניח תפילין במקום התינופת, אסור להתפלל במקום התינופת. עכשיו, הסיר שכולם עושים אותה צריכה נמצא באמצע החדר, זה לא כמו היום, יש בתי כלם, סודרים, לאסירים, אפילו הסוהרים מסכנים בקשים רחמים שיתנו להם תנאים כמו של האסירים. אה, יוסף? היום יש להם תנאים, יש להם זה, ויכולים לעשות תביעות, ויכולים לעשות זה, זה... אסירים צ'קמייקה. פעם אחת היה יהודי צדיק גדול מאוד מאוד שחי בדורנו. קראו לו בן אדם הזה, הוא היה בכפר חבד, אחד המשפיעים הגדולים ביותר, אני מנסה לזכר רגע, הרב... מה? לא, 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 אחד המשפיעים הגדולים בכפר חבד שעבר, היה רב... מנחם מנדל פוטרפסט. הלך לך טוב. עזרת לי. אבל לא מנחם מנדל, קראו לו רב מנדל פוטרפסט. היהודי הזה, בזמן שהיה קשה לצאת מרוסיה, הוא היה מזייף דרכונים, ושיהודים יוכלו לצאת במסך הברזל, אז היה נקרא מסך הברזל. אי אפשר היה לצאת משם. חמתי שתחיה, היא הייתה אחד היהודים שהיו עושים שם הרבה דברים קדושים, הם לא יכלו לצאת מרוסיה, הם משתוקקים להגיע לארץ, הם לא יכלו. כשהם פתחו להם את האפשרות לצאת, הם ברחו משם. אוקיי? אז הוא היה מזייף ליהודים דרכונים כדי לנסות להוציא כמה שיותר יהודים. פעם אחת הוא כבר ידע שהולכים לעלות עליו, אבל היה איזה יהודי זקן שאם הוא לא היה נותן לו את הפספורט הזה, הוא היה יכול למות שם, הוא ויתר על שלו ונתן לו ותפסו אותו. הוא ישב שם, אני חושב, איזה המון שנים, אולי קרוב ל-20 שנה, עבודות בכפייה, בסיביר. יהודי שעבר דברים קשים ביותר בשביל היהדות שלו. בכלא, הוא ישב במקומות הכלא הכי גרועים שיכולים להיות, רק על היהדות שלו. כשהגיע לארץ, אז נתנו לו לעשות שיעורים לאסירים, הוא היה משפיע גדול, היה אדם בעל שיעור קומה גדול מאוד. אז נכנס לכלא, ואז הוא אמר, זה כלא? הוא ראה, אנשים משחקים, לומדים. אמרו לו, כן, זה הכלא. אמר, מה זה? זה קייטנה! ככה הוא מדבר, זה לא כלא, זה קייטנה. לקחו אותו למקומות היותר שמורים של הזה. אז הוא אמר, זה כבר דומה לכלא. משהו, זה נראה דומה. אבל זה עדיין קייטנה, ככה הוא היה מתבטא. אז הם ישבו בכלא, רב זושה ורב נועם אלימלך ליום יומיים, כלא אמיתי שהצרכים נמצאים באמצע. אז רב נועם אלימלך, שהיה דיין גדול ורב גדול מאוד, הוא התחיל לבכות. מה, מעולם לא קרה לי שלא הנחתי תפילין, מעולם לא קרה לי שלא התפללתי. אז רב זושה אמר לו, אחי היקר, מה אתה מצטער? השתגעת? הוא אמר לו, תחשוב רגע. פעם קיימת את מה שכתוב בשולחן ערוך שמקום התינופת לא נניחים תפילין? עכשיו אתה יכול לקיים את זה, סוף סוף אתה מקיים משהו בשולחן ערוך. אמר לו, וואה, על זה לא חשבתי. קמו שניהם, התחילו לרקוד. כל האסירים האלה שם, שמר חפשים רק איזה בדיחות הטובה כך, התחילו לרקוד איתם גם כן, עם צחוקים וזה. הסתובבו סביב אסיר עם הצרכים, ורוקדים. באו הסוהרים, אמרו, נראה לכם שאנחנו לא תפסנו אתכם? מה אתם שמתם שם? יש לכם עסקים שאתם עשיתם שם? לקחו, הוציאו את זה החוצה. הם מבסוטים עוד יותר, כשאדם מתנהג בשמחה מעל כל דבר שקורה לו, הקדוש ברוך הוא מראה לו סייעתא דשמיא אדירה. וזה יסוד גדול בחיים. תדע לך, תמיד תחפש במקומות הכי קשים שלך, איך אתה מתעלם מעליהם בנקודת שמחה. אם איזה חוש הומור טוב, איזה נקודה עמוקה יותר, של שמחה. כל יהודי צריך תמיד לחיות בשמחה. אומר הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, לכן באו אליך כל אוצרות האלה, אומרת התורה בפרשת בחוקותיי. ולמה? שלא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב. אומר הריזל, אפילו בן אדם באמת עובד את השם. עושה מצוות, לומד תורה בעמוקות גדולה. אבל עושה את זה עם פרצוף תשעה באב, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה את התורה שלך ואת המצוות שלך. זה לא הדרך. זה לא אצל השם, זה לא תורת השם. לכן אדם צריך להוציא כל הזמן את הדשן. וזה הדשן שכל פעם שאדם רואה שזה מכביד עליו, צריך לעצור, להגיד לעצמו, תלך מכאן. אני לא רוצה להיות איתך. אני שמח בכל מצב. זה הדשן שמוציאים מחוץ למחנה. לא בתוך המחנה, לא בירושלים, וגם מחוץ לירושלים למקום טהור. זורקים אותו.
אה?
לא כל יום, לא. כל יום אדם צריך להיות כל הזמן שמח. אבל לא כל יום הוא צריך להתמודד עם הרפש הזה ובכלל להסתכל עליו. לפעמים הוא מרגיש שזה קצת מכביד עליו, יותר מדי. כבד עליך, תעצור רגע, תעשה ריפרש רגע, תעשה ריסטארט. תגיד, מה נסגר איתך? איפה אתה? אתה לא מרגיש שאתה לא שמח קצת בזמן האחרון? נהיית כבד מדי? צא מעצמך, תלך לאיזו התוועדות טובה. תלך לאיזה מקום, תלך לאיזה שיעור טוב. תעשה משהו שיעזור לך לצאת מעצמך.
זה כמו הודעה. והעניין הזה של שמחה ושל עצב, זה קשר למגילת אסתר.
חלם שהכל נהיה בדבר.
אמן. שכשאסתר ביקשה מהמלך את הבקשה שלה, אז דעתך היא הזמינה את המלך ואת המן, למשתה שלה. והפעם הראשונה, כשהמן נכנס למשתה, היא ראתה שהוא שמח, כי זה היה שהוא חשב שכאילו היא מזמינה אותו לאור המעמד שלו. וכשבפעם השנייה שהוא בא, הוא היה עצוב, כי אז זה היה אחרי אותו מקרה שהוא לקח את מרדכי והוליך אותו ואז היא הבינה. כשהוא שמח, היא לא יכולה לבקש את הבקשה כשהוא שמח, כי אז הוא יש לו עוז, וכשהוא היה עצוב, אז היא ביקשה ממנו את המאמלת.
כתוב שאחד הסיבות שהיא ביקשה לבוא יום למחרת, שהיא ראתה שכל זמן שהוא שמח היא לא תוכל לבוא.
היא לא תוכל.
כי שמחה שיש אפילו לרשע, יכולה לתת לו כוח. זה הרבה מגדולי החסידות, מזכירים את הדבר הזה, וזה נקודה חשובה מאוד. זה נקודה כזאת שגם כתוב מסכת יום טוב, שאם אתה רואה, מסכת מגילה, סליחה, שלפעמים אתה רואה רשע שהדרך צלחה לו, אל תתעסק איתו. למה השמחה שלו, ההצלחה שלו, יכולה לדרוס דברים. תיזהר ממנו, קדוש ברוך הוא תן לו לטפל בו. אבל אם יש לך איזה דין ודברים איתו, אל תבוא אליו בשעה שהוא בתוך שמחה, למה שמחה יש לה כוח אפילו אצל הגוי. אז כן, זה נקודה שצריך להוציא אותה. אבל, ופה יש אבל גדול מאוד. יש עוד נקודה, אנחנו מדברים עכשיו עלינו, אנחנו צריכים להיות שמחים. אבל יש עוד נקודה. יש עוד דשן. יש דשן שצריך כל יום לשים אותו למזבח. אתם יודעים איך קוראים לו? שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו, הרשענו. יש דשן שכל יום צריך אדם לבוא וקוראים לו מרירות. קודם הזכירו את זה פה. מרירות. יש דשן שהוא לא שטן. יש דשן שהוא תרומת הדשן. אחד הפוסקים הגדולים קראו להם רבי ישראל איסרלן. מזכיר לי שאנחנו נלמד את השיעור הזה לרפואת ישראל משה בן דבורה. וגם כמובן לרפואת אייל סולטן בפנינה. וכפיר בן מרים, כפיר חיים בן מרים. ויונתן בן חמדה. יונתן חיים בן חמדה. והדשן הזה שאנחנו מדברים עליו, שצריך לשים אותו כל יום למזבח, הוא דשן בריא. הוא קוראים לו מרירות. יש הבדל בתורה, אדמור הזה כן, בתניה. בפרק כ"ז בתניה, וכ"ט גם בתניה, מעריך בו במאוד מאוד. הוא אומר, תבדיל מאוד מאוד בין עצבות, שהיא שלוש קליפות הטמעות לגמרי, ואסור שאדם יהיה אצלו עצבות כלל וכלל, לבין מרירות. עצבות זה מוריד את האדם לגמרי. עצבות זה האשמה, שאומרים לך, אתה אשם, אתה לא בסדר, גם אם אתה אומר את זה לעצמך, איי, 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 כמה אני נורא, זה דבר שלא צריך להיות אצל האדם בפנים. זאת אומרת, אתה יצור אלוקי. מה זאת אומרת אתה נורא?
פשעת,
נכון מאוד.
בנפש.
בסדר גמור, ולבוא ולהגיד, אני נורא, אני פושע. פשעתי זה דבר אחד, ואני פושע זה דבר אחר. אחד העקרונות בחינוך, אל תגיד אף פעם לילד או למישהו שאתה רוצה, לעובד שלך, אם אתה צריך להגיד לו, חוצפן. אתה יכול להגיד לו, המעשה שלך היה חצוף, המעשה שלך היה לא נכון. אתה אומר לילד חוצפן, ילד קטן, הוא מבחינתו, עוטף את עצמו במעטפת, כזאת שאומר לעצמו, בסדר, אני אתגבר על זה, אבל באמת, בפנים כבר נכנס לתוך המוח, ההורים שלי, המחנכים שלי כבר הגדירו אותי, אני חוצפן. לאט לאט נראה איך מוצאים את זה לפועל. אבל אם אומרים לו, מעשה היה חצוף, זה משהו אחר. יש עליך איזה נקודה שאתה צריך לשנות, משהו פה לא בסדר. אבל זה לא אתה בעצמך, אתה בעצמך יהודי קדוש, טהור, ושאין לו שיעור. יש לך נפש אלוקית קדושה וטהורה, שאם אתה רק היית מתבונן בה, כל המלאכים מקנים בך שיש בך נפש כזאת אלוקית טהורה. ועד רבה, העצבות היא בדיוק לכיוון ההפוך של הדבר הזה. כתוב שהיה איזה אחד, תלמיד של הרב המגיד, שאמר, אני רוצה לראות מה הדבר הכי חשוב לסיטרא אחרא. אני מבקש שיתגלה אליי ויראה לי. הוא עבד קשה על זה, ולמד הרבה, והתאמץ הרבה, ועשה תעניות וסיגופים, והעץ הרע התגלה אליו. יום אחד הוא מחכה לו מחוץ למדרש, בית המדרש, אמר לו, שלחו אותי להתגלות אליך. אמר לו, אני רציתי לדעת מה השאלה שלך. הוא אומר לו, אני רוצה לדעת מה העבירה הכי חמורה שאתה מחפש יהודי יעשה. אמר לו, כיוון שאני חייב לתת לך את המתכון, אני אגיד לך, כל העבירות פחות חשובות לי. אני רוצה הכי הרבה את העצבות ואת הייאוש, שזה אותו עניין, שברגע שתפסתי שם יהודי, אני יכול לסובב אותו איך שאני רוצה עם כל העבירות שבעולם. וכשיהודי נופל לעצבות, אני יכול להביא לו את כל התאוות, את כל העניינים. עצבות ותאוות נופלים, הולכים ביחד לגמרי. ולכן, כשיהודי נפל לעצבות, הוא נפל לקרשים. לעומת זאת, מרירות זה בכלל לא זה. מרירות זה אומר, אני רוצה להשתפר. הוא לא שמח עכשיו, הוא מריר, שזה לא שמחה עדיין. אבל זה דבר שיש לו מקום, ואפילו נצרך חלק מהיום. גם הוא צריך לא להיות רוב היום. מרירות הוא כמו למתוח את הגומי, אחרי זה אפשר לטוס.
כן, אבל מרירות גם יכולה להוביל לעצבות.
אם אדם לא עובד עם המרירות נכון, והוא יעבוד איתה כל היום, והוא כל הזמן יהיה מריר, בסוף הוא יפול לעצבות. אבל אם אדם ידע שרוב היום הוא צריך להיות בשמחה, ויש מקומות במשך היום שלו, שבו הוא עוצר הכל, הוא אומר לעצמו, אני בוחר עכשיו לעשות מרירות. בדיוק, בשביל זה חז"ל אומרים לך, כל הזמן בשמחה. יש לך עכשיו תחנון, כל הקהל, מה אומרים תמיד? אי, שתבח, שמענו תחנון היום. אבל זה שיודע מה גודל ומעלת התחנון, הוא יגיד, מה, עכשיו זה הזמן לתחנון. אין תחנון, אז אין תחנון, ברוך השם. אבל באמת, בזמן של תחנון הוא זמן גבוה מאוד. זמן של קריאת שמע של המיטה בלילה, הוא זמן גבוה מאוד. אם המרירות תופסת את האדם באמצע היום, סביר להניח שרוצים להפיל אותה לעצבות, צריך להיזהר מאוד. אבל אם הוא בא ואומר, אני עכשיו קובע לי זמן, ואני תופס את היום שלי, ועושה בקריאת שמע שעל המיטה, למשל, זה זמן לעשות את זה. תיקון חצות למי שעושה, זה זמן לעשות את זה. אשמנו, בגדנו בתפילה, זה זמן לעשות את זה. אם שם אתה מפספס, אתה מאבד את הזכות שיש לך להיות מריר, וזו זכות חשובה. כי המרירות היא אחריות. המרירות היא קרש קפיצה. המרירות היא מקום שבא ועוזר לך להשתפר. אדם שאין לו מרירות, אין לו לקיחת אחריות. אדם שאין לו מרירות, אין לו מקום שבא והוא בא ואומר, עצור, צריך לשפר.
בן אדם שהוא לא מריר בעצם הוא אדיש.
בדיוק ככה. זה בן אדם שהוא לגמרי שם פס על העולם, וגם שם פס על השם. כי אדם כן צריך לעשות תשובה, והתשובה יש במרירות בפשט שלה. אתה מבין? אבל אדם שעצוב, זה כבר לא תשובה.
נכון, עבודה, עול, אומה.
כן, אבל אפשר לעשות קבלת עול מתוך שמחה. אדם יכול להגיד, כבד עליי, וואלה, אבל אני נושא עם החברים שלי, הולכים ביחד, בחברותה, בשמחה, בססון. אפשר לשאת בעול בכיף. אבל יש חלק מנסיעת העול שהיא מרירות. וזה תרומת הדשן שצריך אותה כל יום. אבל כל מה שדיברנו עד עכשיו על המרירות, זה צריך להיות רק אצלנו. לא אצל חברים שלנו. אצל חברים שלנו, אצל כל אחד מסביבנו, צריך לא להאשים. ובראש ובראשונה, אתם יודעים את מי הכי פחות צריך להאשים? את האישה והילדים, שזה הכי קשה. למה? כי אתה הכי קרוב אליהם. ולמה אתה מאשים אותם? מי יודע למה אנחנו מאשימים אותם לפעמים? מורידים אחריות מעצמנו. כלומר, כמה שאדם בעצמו פחות מאשים את עצמו, הוא פחות יאשים את הסביבה שלו. כמה שאדם בפנים, בפנים, בפנים מאשים את עצמו, איפה זה יתגלה דבר ראשון? באנשים שמסביבו. הוא מצייר ציור של פסון יפה, אבל מסביב, אשתו והילדים, את כל מה שיש לו להגיד אל עצמו, עובר להם בדרך כזאת או אחרת. ככה זה יוצא, כי הם הכי קרובים אליו. אתה מאשים, אתה מאשים את עצמך בלבד. אתה יודע לא להאשים את עצמך, זה לא יצא לאף אחד אחר. יותר מזה, מה שבונה אותם, זה שאתה לא מאשים אותם. מה שבונה אותך, זה שאתה לא מאשים את עצמך. אתה רוצה לעשות אשמנו בגדנו? תעשה את זה בזמן הנכון, בצורה הנכונה. אתה רוצה לחנך את הילדים שלך? שב איתם לשיחה. אין דבר כזה חינוך של להגיד למישהו, אתה לא בסדר. אין מציאות כזאת. אין, זה לא חינוך, תשכחו מזה. כל מה ששמעתם בחייכם ומההורים שלכם, וזה אפילו שהם היו ודאי הורים טובים ונפלאים, אין לי ספק. אבל זה לא חינוך.
לא, אבל אם
הוא
באמת עשה משהו
שהוא
לא בסדר.
אז אתה לא אומר לו, אתה לא בסדר. אתה מחכה לשעת הכושר, אולי אפילו באותו רגע, כן? אפילו אם יש לך את הזמן לזה. יושב איתו, תשמע, יא איבני. בואי אני אספר לך סיפור. בואי אני אגיד לך משל. והוא יגיד לבד, אתה צריך לחשוב על זה. אתה תצטרך ללכת ולחשוב איזה סיפור אני אביא כדי שזה באמת ישתנה.
צריך להיות רב.
לא, 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 תדעו לכם, אתה יכול ללכת לחפש, אפילו תחפש בגוגל, אפילו תקשר לרב. תקשר לרב, תגיד לו איזה, מה, יש לך איזה סיפור בשביל המקרה הזה והזה, אני רוצה לעזור לילד שלי לשנות את זה. אבל אם אתה תגיד לו, תשמע, אתה לא בסדר. טוב, אם אבא אמר, אני לא בסדר, אני באמת לא בסדר, אני בן אדם לא בסדר.
הרב עוד סתם אותם.
לא בטוח שהוא יודע בכלל, כן? לא בטוח שהוא יודע, אבל הוא לא בסדר. על כל פנים, תדעו לכם, חינוך דורש עבודה. כולנו רוצים לחנך בבום. כולנו רוצים שהילד יהיה, הופ, הנה תשתנה, אתה לא עושה נכון. אבל בשביל לחנך באמת, צריך הרבה משלים, צריך הרבה התייעצויות, צריך הרבה מחשבה, צריך הרבה להוריד מעצמך.
איך יש זמן לזה?
זה, יש לך זמן לאכול ולשתות?
זה החיים.
יש לך זמן, אתה הולך לבית מלון? הלכת לבית מלון בפעם האחרונה, מתישהו?
יש לך זמן לאכול.
יש לך זמן לאכול, אתה אוכל קצת פה בשיעור? יוסי, אוכל קצת בשיעור, יוצא לו קצת.
נסים, מקלומי.
בזמן שאתה, זה... טוב, אז זה נקודה מאוד חשובה, אבל אצל האישה, זה תמיד הכי קשה. למה? כי אנחנו רוצים הרבה פעמים לבוא ולהגיד, בסדר, את העבודה שאנחנו לא עושים יצחה, למה את מאשימה אותם? למה את אומרת להם ככה? למה בצורה כזאת? למה בצורה אחרת? אפשר להפיל אליה גם את כל מה שאתה עושה לא נכון אפילו עם הילדים. לכן צריך לדעת שאצל האחרים עבודה אמיתית, גם אם אתה עדיין לא מושלם בזה, אצלהם תמצא את הנקודה הטובה. אם אצלהם תמצא את הנקודה הטובה, אתה תרים גם את עצמך. הדרך באמת להגיע לעצמך, שזה הכי קשה, הכי קשה להגיע לעצמך, עובר איך דווקא דרך הקרובים שלך. אם אתה מוריד אותם, אתה הורדת את עצמך עוד יותר. אם אתה מרים אותם, אתה תגיע גם לעצמך להרים את עצמך. ולכן תחפש מחמאות אצל האישה, זה מה שהיא צריכה. היא באה לעולם כדי שנתן לה מחמאות. וזה לפעמים קשה. ושזה היא באה, אמר, תן לי מחמאה, לפעמים הוא בא, נותן לה איזה אשמה. אמר לי פעם איזה מישהו, והיינו, ישב פה בשלום בית, סיפרתי לך, ואני חושב, לא נורא, שווה לשמוע את זה שוב פעם. אמר לי, תן לי איזה מתכון, שאני לא צריך יותר מדי עניינים, וזה משהו אחד שעובד לכל השלום בית, שיש לך איזה תמצית כזאת. אמרת לו, יש לי, אבל קשה לעמוד בה. אמר, עזוב, אני יכול לעמוד. אמרת לו, אתה לא מאשים אותה, כלום. זה הכל, הוא אמר לי, רק לא להאשים. אמרתי לו, כן, אם אתה מסוגל, זה הכל. אמר, איזה שטויות, הרב, מה, זה כל הסיפור? אמרת לו, כן, אחרי 3 ימים הוא מתקשר, אומר, אי אפשר. אי אפשר. כלום, לעשות אפילו איזשהו, טרוניה קטנה. קשה מאוד. אבל מי שצריך...
אגב, אבל הרב, האישה יכולה גם לקבל את זה שנגיד, אתה לא מרגיש אותו כרגע, גם כאשמה אליה.
זה יכול להיות שזה גם אשמה.
אני לא מאשים, אני לא מרגיש טוב.
כן, יכול להיות שאתה בורח, נכון? יכול להיות שאתה אומר לה, תקשיבי, את, אני לא מרגיש טוב, ועדיין את דורשת ממני. היא שומעת עמוק.
היא שומעת עמוק, אני אומר, היא שומע בדיוק, היא שומעת דברים גם שלא נאמרים.
לפעמים היא לא צודקת, לא חייבת להיות צודקת. אל תאשים אותה על זה.
קוראת לו בספר שלך בכלל.
היא רואה במימיקות שלך.
אל תאשים אותה שהיא לא מושלמת, בסדר?
לא, לא אשמתי, אני אומר, אז זה המבט, זה כאילו מעניין, מה אני קשור על השאלות?
זה לא קורה, נראה, זה לא
קורה. ואם כבר אני סובלת יותר ממך, זה בטוח.
בסדר.
אני אומר את זה כאילו, אני משתפר עם הזמן, אתה מבין? אני רק הולך לאיזה עומקים.
אין בעיה, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אין בעיה, אתה יכול להגיד בתוכך, ברוך השם ש... נתתי לה להוציא את זה, כואב לי השן וזהו, נשארתי רק עם הכואב לי השן הזה, בלי לקבל על זה שום תמורה. סוף תרומת הדשן הזה, ובזה נסיים את השיעור הזה, סוף תרומת הדשן הזה מסתיימת, ומה שכתוב, אש תמיד תוקד על המזבח, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה וכתיר עליה חלבי השלמים. עוד פעם, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. האחד הדרכים באמת להתגבר על כל מה שאמרנו היום, כי למדנו פה כמה נקודות. באמת, עיקר הנקודה שלמדנו שיש דשן שצריך להוציא אותה חוצה לגמרי, שזה עציבות, אין לו שום מקום אצלנו. רק באבלות, רחמנא ליצלן. ששם זה המקום היחיד שיש לזה. וגם אז צריך להתגבר על זה. והדבר השני, זה שיש דשן שכן צריך לשים אותו למזבח. אבל במידה, בדיוק. ורוב הזמן צריך להיות בשמחה. איך אפשר להיות בשמחה? רק שהאש שלך דולקת בלב לאלוקות. אז זה אמר הרב המגיד. כמו שבמזבח בחוץ, היית צריך תמיד לשים שהאש תהיה דולקת, ואם הם מכבים את האש, אז היו עוברים אל מצוות לא תעשה. ככה אצלך בלב, צריך שהאש שלך תמיד תהיה איכשהו דלוקה להשם, בתפילה, באיזה וורטוב, באיזה עניין. תשמור על עצמך דלוק. אבל יש פה סוד גדול, שאמר הרב המגיד. אש תמיד תוקד על המזבח, ואת כל העניינים של הלא, כל העניינים הלא רצויים, היא תחבא. ותקרא את זה ככה, יש תמיד תוקד על המזבח, לא, מקף, תחבא. אז אם האש דולקת תמיד על המזבח, היא יכולה לחבות את כל הדברים הלא טובים, ולכן זה יסוד גדול מאוד, תהיה חיובי, אבל מעבר לזה לא סתם חיובי, חיובי עם שכל. תבין עם מה אתה מתמודד, אז החיובי שלך יוכל להיות הרבה יותר הגיוני. כי אם אתה לא יודע עם מה אתה מתמודד, סתם להיות חיובי, היצרה, עשינו לך ככה רגל, אתה תיפול מיד. צריך לדעת עם מי אתה מתמודד ומול מה אתה מתמודד.
תודה שוב, אבל איך להיות חיובי?